כשבאים לדבר על דרכי הנהגת הקהילה כמרכיב משמעותי בפסיקה, אומנם הנושא הזה מקבל משמעויות חדשות משמעותיות יותר במציאות של ימינו, אבל צריך לדעת שהנושא הזה הוא בעצם ימיו כימי קדם. אם תרצו, ממתן תורה ועד ימינו, ברור. בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן שתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, בעצם העובדה הזאת, במציאות הזאת, כבר תמון היסוד הזה, שפסיקה והנהגת הלכה צריכה להיות בזיקה ישירה לקהילה, שבה אם מדובר על קהילה או האומה או העם, זה לא משנה כרגע באיזה שלבים, כמובן כשמדובר בגלות או מדובר בקהילות שונות, כשמדובר בארץ ישראל אז המובן הכולל הוא של עם ישראל, אבל גם בקהילות מקומיות בתוך ארץ ישראל הדברים יכולים לבוא לידי ביטוי. אולי אזכיר כאן בקצרה דברי הרמב״ם בהקדמה למשנה ובהלכות ממרים. הוא מחלק את התורה שבעל פה לחמישה חלקים, ולמרבה ההפתעה או בלי הפתעה יש חמישה חלקים בתורה שבעל פה. שניים מהם הם בעצם קשורים במערכת של דאורייתות עם פסוקים. בוא לא ניכנס עכשיו לתסבוכת במשנת הרמב״ם, אבל שלושה מהם גזרות, תקנות ומנהגות, אלה חלקי שלושת החלקים האחרים של תורה שבעל פה, ששלושתם מכוונים כולם לעיצוב שמירת ההלכה על ידי העם, על ידי הקהל. גזרות מקבלות תוקף אך ורק אם פשטה הגזרה, נתקבלה הגזרה על ידי רוב הציבור, אין גוזרים גזרה על הציבור, אלא כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה וכו'. גם פסיקת הלכה, לא רק גזרות, תקנות, מנהגות, שהן בעצם יצירה של חכמים, שבוודאי הן מתחשבות במציאות הסובבת, גם בעניין פסיקת ההלכה, באותם חלקים שהן מסגרות הלכתיות קונקרטיות. הפסקים תמיד התחשבו במציאות, במציאות של הקהל, במציאות של המקום. ואזכיר כאן רק בקצרה כמה עקרונות הלכתיים שמוכרים לנו. מותר שיהיו שוגגים ועל יום מזידים, עיקרון שהוזכר אתמול גם על ידי רבני הקהילות, מי ששם לב לציון הזה. או הנח להם במנהג שנהגו וכו'. או מה שמופיע בירושלמי מופיע אחר כך בראשונים. כל מקום שההלכה רופפת בידך, צא וראה כיצד העם נוהג, פוק חזה מהעם הדבר, וזה דבר שמפורסם. וכאן יש רק שאלת יסוד, עד כמה הפוק חזה מהעם הדבר פירושו בירור המציאות או בירור האמת ההלכתית כביכול, שהמנהג משקף את האמת ההלכתית, או שמה המנהג לא רק משקף את האמת ההלכתית, אלא המנהג מעצב את ההלכה. זאת אומרת, אם יש לך ספק בהלכה, המנהג יקבע לא רק בתור מברר, אתה לא יודע אם זה הדין או זה הדין, אז המנהג אומר לך, הנה כאן יש זה הדין, שהרי על יסוד זה ננהג הדבר, אלא יכול להיות שאפילו המנהג בא לעצב את המסגרת ההלכתית. מצאים בש"ס פעמים רבות הכרעה על פי מרא דאתרא, על פי מקומות, במקומו של רבי יוסי הגלילי, סורה אתרי דרב, נהרדה אתרי דשמואל, ובמקומו של רב נהגו כך, במקומו של שמואל נהגו כך, וכו' וכו'. וישנה גם כמה וכמה דוגמאות בש"ס, שמדובר על הכרעות על פי הנסיבות המקומיות של טיב האנשים שנמצאים שם, טיב היחס שלהם לתחומים שונים בהלכה. תראו למשל את גיטין ונדלת, שם הגמרא אומרת נחשדו ישראל על השביעית ולא נחשדו על השבתות, דרבי יהודה דרבי יהודה לוקשיה באתר דרבי יהודה חמיר עלו שביעית, אז יש מקומו של רבי יהודה היה חמור להם שביעית, במקום אחר חמור להם שבת, והשאלה מתי גוזרים שוגג ומזיד, שם באותה סוגיה בגיטין, והוויכוח שם נוגע לשאלה הזאת, ואם במקום שחמורה שביעית החמיר, אז פחות היו צריכים ללקוט גזירות כדי להחמיר בשביעית, מקום שהייתה חמורה שבת, פחות בתחום הזה, אבל בדיוק בנקודה הזאת, יש פערים בין המקומות השונים, ובהתאם לזה מתאמים או מתאימים גם את הגזרות, גם את החומרות, בהתאם למה שיש באותה קהילה, באותו מקום. שתי דוגמאות אחרות, במסכת שבת ומסכת יבמות, שם מדובר על שלוש שאלות בהלכה, ולא ניכנס עליהן עכשיו בכלל, רק אני רוצה לתת איזשהו רקע כדי, ומבוא, בעיקר מיקודנו, כפי שכתוב בכותרת, יהיה יותר בשאלות שמתעוררות בזמננו, כי שם נוכל ונרצה להתעכב קצת יותר על הדברים האלה, אבל נרצה רק להראות את השורש של הדברים. אז יש בשבת קוף למתת, שלחו לבני בשקר ולוי, קילה מהו, קשוטה בחרמה מהו, מת ביום טוב מהו, עד האזיל נחנף שדה לוי, לוי לא יכול כבר היה לענות, הלך לעולמו, אמר שמואל לרב נשיה, יחכימת, שלח לו, אמר שמואל בוא לרב מנשיה, בוא תענה להם, ואז הוא שלח להם שלוש חומרות, שלח לו קילה, חזרנו כל צידי קילה ולא מצינו לצד יותר, ושואל את הגמרא, למה אתה מחמיר, והרי יש שיטת רמי בר חזקאל, שכנראה מקל, אומר את הגמרא, לפי שאינן בני תורה, וכך בנוגע לקשוטה וחרמה, הוא שלח להם שזה קיליים, ורב טרפון חולק, ועל זה אומר את הגמרא, לפי שאינן בני תורה. מת, גם כן נחמיר להם, בסופו של דבר הרי יש דעות שונות בעניין הזה, אומרת הגמרא לפי שאינם בני תורה. זאת אומרת שגם אם על פי שורת הדין ועל פי שורת ההלכה היה ראוי להקל בכל אותם מקרים, לפי שאינם בני תורה החמירו, כך גם הדוגמה של אותה סוגיה ביבמות בנוגע לבישולי אקום, אל תורמוסן בשום בישולי אקום, לפי שאינם בני תורה. אלה דברים כאמור שנוגעים לחומרות שהחמירו נגד לכאורה שורת הדין בגלל שאינם בני תורה, אף על פי שבשורת הדין, ושם מדובר בשורת הדין הקלאסית בסוגיה ביבמות, שורת הדין הקלאסית היא שזה מותר, שאין בזה משום בשולי עקום, ובכל זאת החמירו לפי שאינם בני תורה. יש גם מצבים של גזרות של אנשים שמנצלים איזה סעיפים בהלכה כדי להתיר להם דברים מסוימים, וחזל עומדים מנגד וכמובן יוצרים מחסום נגדי. כולנו יודעים שמלאכת דבר עבד מותרת בכל המועד, ויש אנשים שכמובן בימים כתיקונם בימי החול הם עסוקים במלאכתם, ואז הם יעשו ביום חול את המלאכה שאינה דבר עבד, וישאירו לכל המועד מלאכת דבר עבד, כי מלאכת דבר עבד מותרת ביום, בכל המועד. ואז חזל לא רצו שאנשים יכוונו מלאכתם למועד, כי חזל ביסודו של דבר רצו שאנשים ישמרו את קדושת המועד, ולכן חזל גזרו, כפי שהמשנה במועד קטן אומרת, מכניס אדם פירותם פני הגנבים ושולה פשתנו מן המשרה בשביל שלא תאבד, זאת מלאכת דבר העבד, ובלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד, וכולן אם כיוונו מלאכתן במועד יעבדו. יש פה כנס של חכמים שמי שכיוון מלאכתו במועד כמובן נכנס. וזה שוב דברים ברורים מבחינת הדין, מלאכת דבר העבד מותרת ביום, בכל המועד. אדם שמכוון בכוונה את מלאכתו מצד הדין, אין בזה בעיה. בסך הכל, אם כשהוא מגיע למועד כרגע זה מלאכת דבר העבד, זה צריך להיות מותר. אבל חכמים רצו למנוע, ואכן כנסו בדבר הזה. אם תרצו אפשר להכניס לפה גם את העניין של גילוח בכל המועד, שקשור גם כן לפחות או יותר לאותו לאותו חשש של חז"ל, שאדם בערב יום טוב יהיה עסוק בדבריו ולא ויכנס למועד כשהוא מנובל, יגיד בכל המועד אפשר להתגלח. לכן חז"ל שם מנעו את הגילוח בכל המועד, והפרשה של גילוח בכל המועד מוכרת לכולם פה בכמה וכמה הקשרים, לא ניכנס אליה עכשיו. טוב, עכשיו יש גם מצבים שבהם יש מחלוקות עצומות בהלכה, דרך המלך של ההלכה בעצם היא בכיוון מסוים. ובכל זאת, בפועל, במציאות, העם נוהג להקל. והשאלה כיצד אתה מגיב למציאות הזאת. יש לכם פה בדף, הבאתי שתי דוגמאות של העניין הזה, ואני רוצה טיפה להדגיש אותה. שאלה אחת היא שאלת טיפול במאכלים בשבת. איך מחממים, איך אוכלים אוכל חם בשבת. כידוע, המינים שבעל המאור מזכיר אותם בתחילת פרק קירה, הלוא הם הקראים כנראה, הם אכלו אוכל קר בשבת. אבל אנחנו, אנשי המסורה ואנשי הקבלה, יודעים שמותר לחמם מאכלים בשבת. נכון? וכיוון שאנחנו מחממים מאכלים בשבת, רוצים גם לאכול אוכל שיהיה חם וסביר. דעקה שדיני חימום המאכלים, כפי שהם מופיעים בשס באופן פשוט, הם מכבידים על אכילת אוכל חם. אם תוסיפו לזה את העובדה שאם מדובר באירופה, המצב קצת יותר קשה מאשר נקרא לזה בארצות צפון אפריקה ובארצות, אני יודע, באזור ספרד המצב יותר טוב מאשר בגרמניה ובצרפת, ובוודאי ובוודאי אם מדובר בפולין או בצפון אירופה, שם המצב עוד יותר קר, והדברים האלה נעשים יותר מסובכים בשמירה על אוכל חם בשבת. וכאן שורת הדין, אם נתבונן, פשטות המשנה בתחילת פרק קירה, ורוב הראשונים, אבני הבניין של הראשונים, מכריעים כשיטה מחמירה, והראש נאלץ להתמודד עם המציאות, ואומר הראש בתחילת פרק קירה, ובשביל שרבו דעות בהי פיסקה, וישראל אדוקין במצוות עונג שבת, ולא ישמעו להחמיר, הנח להם כמנהג שנהגו על פי הפוסקים כחנניה. אני לא אלאה אתכם, זאת סוגיה מורכבת, מסובכת בתחילת פרק קירה, שעוסקת בהרבה מאוד וריאציות, אבל מה שבולט מן הסוגיה הוא, טוב, לא, אני לא ארחיב פה יותר מדי, אבל יש שם כבר בתוך הסוגיה לדעתי, התמונה הזאת מסתמנת, אבל אני כרגע עובר רק לראשונים. בראשונים בוודאי ובוודאי יש פה שני מהלכים קיימים, שני מהלכים ראשיים בסוגיה, כשהמהלך הפשוט יותר בסוגיה והברור בסוגיה הוא מהלך אחד, המהלך השני ברור שהוא מבחינת מעמדו בסוגיה הוא מהלך משני, וזה לדעתי מוסכם, קשה שלא להסכים לזה. העריף טרח להעריך בהוכחות רבות כדי להוכיח שהמהלך הראשון, אגב המחמיר בסוגיה, הוא המהלך הזה. זאת שיטת הרמב״ם באופן פשוט. כנראה גם הראש בסברה פשוטה נטע לכיוון הזה, כפי שהוא מעריך בפסקה, אבל אחרי כל הדיון הוא ניצב אל מול המציאות והוא קובע את הקביעה הזאת. ובשביל שרבו דעות בהי פיסקה. אגב, רק אזכיר כאן, רש"י, שלא חשוד על פסקים, נכון? רש"י לא פוסק, רש"י מפרש לש"ס בדרך כלל, בסוגיה הזאת ראה צורך לפסוק, ואני אפילו אוהב להגיד, ראה צורך לפסוק בחריזה. וענן דמשהינן, הדחנן יסמכינן. הוא עושה את זה גם בחריזה, הוא פוסק, ו... זאת הייתה הסוגיה של דעתי, ברור לנו שהעסיקה מאוד את הציבוריות ואת כל משפחה יהודית באותם ימים. היום מצבנו, גם היום ענייני שהייה והחזרה והתמנה מעסיקים אותנו הרבה, אבל אין לדמות בכלל את מציאות ימינו עם אמצעי החימום שיש לנו לאותה קירה מסכנה שעוד אם צריך לגרוף ולקטום אותה, תחשבו על זה, על גירה, קירה גרופה וכתומה, להשעות עליה מאכלים, תחשבו איזה מין אוכל אתם מקבלים בליל שבת, וודאי לא בשבת בבוקר, המצב יותר מסובך, ולכן הבעיות הן בעיות סבוכות. אומר הראש, ישראל אדוקין במצוות עונג שבת, זה אפשר לתת לזה גם לבוש הלכתי לדבר הזה, כן? פה מדובר בצורכי מצווה, כן? ישראל אדוקין במצוות עונג שבת, ולא ישמעו להחמיר, הנח להם כמנהג שנהגו על פי הפוסקים כחנניה. אז האמת היא שאני תמיד התלבצתי, האם בגלל זה בעצם הראש מכריע כך או לא. אצלי יש עדיין ספק מהי הכרעה האמיתית של הראש. המשנה ברורה, ברור לו הכיוון. תסתכלו במספר, כן, מיד אחר כך בביאור הלכה, שם עיין בבית יוסף שיעריך הרבה באלו שתי הדעות והעתיק דברי הראש שכתב מפני שישראל אדוקים מצוות עונג שבת וכו'. מה שמע מזה? דרק משום זה לא רצה למחות. וכן הבית יוסף גופה ממה שהעתיק דעה ראשונה בסתמה, משמע גם כן דעתו נוטה להחמיר, אך מכל מקום אין בנו כוח למחות במקילין, שכבר נהגו העם כי יש אומרים, כמו שכתב הרמ"א, ועל כן לפי זה לכתחילה, כך כבר המשנה ברורה הולך, חוזר טיפה אחורה בעצם, שלכתחילה בוודאי, טוב להיזהר שיהיה מבושל כל צורכו קודם חשיכה ולסלקו מן האש, כמובן להיזהר את הזהירות הזאת, זה בשביל לחשוש לדעה הראשית שם בסוגיה, דעת הרמב״ם והריף שפוסקים כחכמים, וגם פשטות השולחן ערוך, אגב גם בדעת השולחן ערוך, במרוצת הדורות, נתמסמסה עמדתו של השולחן ערוך, גם בספרד, במקומות שאמורים לקבל פסיקת השולחן ערוך, המנהג הרווח גם בספרד הוא להקל כמו פסק הרמ"א גם בעניין הזה, והם מצאו להם קר בתוך השולחן ערוך למצוא סעיפים כאלה ואחרים שניתן להסיק מסקנות, אף על פי שמצד שורת הדין הפשוטה זה לא נראה כך. על כל פנים, כפי שאתם רואים, יש פה בהחלט מציאות שבה הפסיקה מתחשבת גם במציאות וגם במצבו של הקהל, והקהל אומר הראש לא ישמעו לנו להחמיר. שאלה הרבה יותר סבוכה שנידונה לכל אורך ימי הביניים עד ימינו, אנחנו כבר עברנו את ימי הביניים, אבל בימי הביניים הבעיה הייתה סוערת מאוד באירופה בעיקר, והיא שאלת איסור חדש. אבל דומה שאפשר לומר הייתה סוערת אצל הרבנים באירופה, אני לא יודע, המון עם נהגו בצורה פשוטה להקל. יש קצת רנסנס לסוגיה הזאת היום, נדמה לי במקומות שונים בחוץ הארץ. בוא נגיד, כשאתה מסתובב היום בניו יורק אתה יכול לראות את יושון, YOSHON, כן, יושון, זה צריך לדעת, ככה כותבים את זה בעברית, יושון. אז יש, רואים את זה ממש כמעט על כל פתח, בכל מקום. יש היום הרבה יותר מודעות לעניין הזה, אבל גם היום רוב הציבור, גם בארצות הברית, גם באירופה, מקילים. יש יותר מודעות. יש תחייה של המושג הזה, אבל שוב, והדבר הזה נידון בהרחבה בספרות הראשונים, בתשובות. כשצריך לדעת, גם כאן, פשטות הסוגיה במסכת קידושין. פשטות שיטות הראשונים, הדרך הפשוטה, שוב, יש תמיד, הדרך הפשוטה היא שאיסור חדש נוהג בחוץ לארץ גם מן התורה. זה הפשטות הסוגיה. המציאות באירופה, רצו לשתות שיכר, והיה קשה להתמודד עם בעיית חדש, ולכן התירו, ובספקות כאלה ואחרים, מה שמעניין זה עמדת הראש בעניין הזה. והראש מביא, רבי יצחק כתב בתשובה, מה שאנו שותים שחר שעורים ואוכלים שיבולת שועל, סמכין הנרובה שמזוועים קודם העומר. ואבי היזרי כתב אותם אחר להתרה, משום דעיק השעורים גם משל השתקן, ובדי כנו בכל השנים, סמכין הנרובה, עושים כל מיני חשבונות, שלקספקה, רוב וכי יוצא בזה. ומיעוטה דמיעוטה, ואתה, לפני הפסח נתתי את ליבי, יען שעינוי שלהם היה בפרוס הפסח, עינוי זה המענית, החרישה, וגם את הגריד היה ולא יכלו לחרוש. ומיעוטה דמיעוטה נזרעו לפני הפסח. הוא אומר בשנה הזאת, אני יודע במציאות שרק מיעוט של המיעוט של השדות נזרעו לפני פסח. ולא מלאני לבי לאסור, אולי לא ישמעו לי. שימו לב אתם, אולי לא ישמעו לי. ואני משיב לשואלים, דרשו מעובדי אדמה. אם יאמרו שהרוב נזרע לפני העומר, מותר, סמוך על הרוב. ואם לא עשו, וגם אני זכור מנעוריי כבר פעמיים ושלוש, שעינוי שלהם היה בפרוס הפסח, שרבותיי נהגו איסור, אבל לא הורו הלכה למעשה לאיסור. והאה סמיכנה, ואיני מורה איסור, ומותר שיהיו שוגגים, ואחרי דפרוש. כאן עמדתו של הראש מאוד ברורה על פינה מעשית, הוא אומר פירוש ומצהיר, מה שלא קרה שם בהלכות שבת, שם הראש לא אמר שהוא בעצמו אומר מחמירים. סביר להניח שלעצמו הוא יחמיר, אבל הראש לא כותב את זה בצורה מפורשת שם. כאן הראש כותב פירוש בנוגע לחדש, הוא אומר אני מחמיר לעצמי, והוא גם פונה החרד יפרוש, אבל אני לא מורה איסור לאחרים, מוטב שיהיו שוגגים, לא ישמעו וכו'. המשנה ברורה שכרגיל בסוגיות תמיד ולאורך כל הדרך, אני יכול לומר לכם בצורה ברורה, לכל אורך הדרך, ובכל מקום שפוסקים ראשונים כתבו שבגלל נסיבות כאלה ואחרות אפשר לסמוך על המקילים, המשנה ברורה, תמיד כותב בסימן ראשון ג', ראשון ד', ראשון ז', כל ענייני הבישול וזה, שם הרמ"א כותב, והמנהג כסברה ראשונה להקל, והמנהג להקל, והמנהג להקל, ונהגו להקל, תמיד, בכל מקרה כזה, תמיד, המשנה ברורה יגיד, טוב להחמיר, רצוי לכתחילה להחמיר, כדאי להחמיר, וכו', לחשוש לדעות האחרות. זה גם כאן, גם בנוגע לחדש, דברים ברורים, והנה אף שאין בידינו למחות ביד המקילין, אומר המשנה ברורה בסוף הדברים, מכל מקום כל בעל נפש לא יסמוך על התירים הללו, ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר לו, כי להרבה גדולי הראשונים הוא אוסור דאורייתא בכל גוון. טוב, אני, אם אתם שמתם לב, לא נכנסתי לדיון או לעובי הקורה באף אחת מהסוגיות, יש מקום לדון בכל אחת ואחת מהן כשלעצמו. אבל, כאמור, הראשונים התעסקו בסוגיות הללו, ראינו גם בחז"ל, ראינו בראשונים, שהתעסקו בדברים האלה, והשתדלו להתחשב במקרים השונים, בהתאם לנסיבות שהתמודדו איתם. כל זה שייך, פחות או יותר, לימי הביניים. אולי נזכיר, אולי עוד נקודה אחת, והיא שלב מכריע בפסיקת ההלכה, המאה ה-16, חיבור השולחן ערוך. רבי יוסף קארו והרמ"א, את הסיפור אני מקווה שכולם מכירים, על חיבור שני הספרים האלה לכלל יחידה אחת, שולחן שמפה פרוסה עליו. אני מקווה שכולם מכירים את הסיפור, מי שלא ילך אצל, יש היום הרבה רבנים שיודעים להגיד את הדבר הזה, הרב גוגל ודאי יודע להגיד את כל הסיפור, אז תסתכלו שם, הוא ודאי יספר לכם את הסיפור. על כל פנים, מה שחשוב כרגע, ששולחן ערוך כתב את ספרו, בתחילת המאה ה-16 בצפת, והספר התגלגל בעקבות המצאת הדפוס היחסית חדשה, מתגלגל לכל מקום, ומעורר סערה גדולה במהלך כל המאה ה-16 באירופה. ויכוחים עצומים מכל מיני סוגים. על שיטות הפסיקה, על תכני הפסיקה, על עצם חיבור הספר, מכל מיני כיוונים. בין ראשי המתווכחים היה אדם יחיד, אדם מיוחד, לא יחיד, היו לו הרבה חברים בוויכוח, שיהיה ברור, הוויכוח הזה נכשל בסופו של דבר, כן? כי ספר השולחן ערוך והרמ"א נתקבלו בקהילות ישראל כקאנון, ספר, כספר בסיס, היום תכף נגיד כמה מילים על מה שקורה אחרי השולחן ערוך, אבל כל הוויכוח הזה בסופו של דבר נכשל. הוויכוח נגד הספר, הספר קנה לו מקום של כבוד בארון הספרים כמעצב ההלכה, ובעצם היום כמעט, אני אומר, כמעט לא תמצאו פוסקים שיחלקו ישירות על שולחן ערוך או על הרמ"א, תלוי מאיזה אזור גיאוגרפי הם באים. בדרך כלל בפסיקה ראשית ודאי אף אחד לא מעז, יש מקרים בודדים, אבל בדרך כלל זה לא יקרה. ראש המתווכחים כאמור הוא, אחד מראשי המתווכחים הוא רבי חיים ורבי בצלאל, אחיו של המהר"ל מפראג. והוא כתב ספר, ספר קונטרס, ויכוח מים חיים. שם הוא יוצא בהתקפה חזיתית נגד הספר. במרכז דבריו שתי טענות עיקריות. טענה אחת שלה היה שותף גם אחיו, המהר"ל מפראג. הטענה הזאת הראשונה היא ספר כזה מחנך להזנחת הלימוד, לעצלות, אז זה ספרי קיצורים. אתה לוקח, אתה, זה כתוב, מותר כך, אסור כך, אנשים מפסיקים ללמוד, יש להם מין הלכות אינסטנט, מזל שלא חי בדורנו, עם שוט אס-אמס, אז הוא מקבל הכל אוטומטי, עוד יותר, כן, אתה לא צריך אפילו לעיין, רק להקליד, והיום עם המכשירים החדשים, גם ההקלדה נעשתה הרבה יותר פשוטה, ואתה מקליד באותו מקום, אונליין אתה מקבל את התשובה, ואז בכלל אתה לא צריך להתקרב לספרים, לשום ספר, גם לא לשולחן ערוך, אין צורך להתקרב לשום דבר, ואתה מקבל אוטומטית את התשובה. טוב, זאת טענה אחת, המהר"ל מפראג פעם אמר, זה קשור גם לתפיסתו את הלימוד, כידוע המהר"ל מפראג גם מתנגד לכל שיטת הלימוד שהתפתחה בימיו, כל פלפול שהיה רווח באירופה באותם ימים, והמהר"ל מפראג יצא בהתקפה חריפה נגד דרך הלימוד הזאת, והוא אמר שבעיניו מוטב שיהיה לו אדם שילמד היטב את הסוגיה, יעיין היטב בראשונים, ויגיע למסקנה הלכתית מוטעת, מוטב לו מאשר אדם שמעיין בספרי הקיצורים, ולוקח משם זה כך, הוא טען טענה אפילו עד כדי כך, כאמור, אבל זאת טענה ראשונה של, של רבי חיים רבי בצלל, הטענה השנייה היא טענה יותר משמעותית, והיא שהוא טען שהספר הזה מנוגד להלכה, או מנוגד לנשמתה של ההלכה, למהותה של ההלכה. מהותה של ההלכה הוא, מהותה של ההלכה היא ריבוי הדעות, ההכרעה נדרשת, תמיד מותנית באיש שבו מדובר, בזמן שבו מדובר, במקום שבו מדובר. והדברים האלה ידועים ומפורסמים גם היום. לדעת, הטענה הזאת היא טענה יסודית. במציאות החשש הזה של רבי חיים לא התממש. מאז חיבור השולחן ערוך נתחברו אלפי ספרי שוטים, אלפי תשובות, עשרות אלפי, מאות אלפי תשובות, לדעתי אפילו, אני חושב שיש למעלה ממיליון תשובות שנתחברו ב-500 שנה, כמעט 500 שנה מאז חיבור השולחן ערוך. כך שהפסיקה האישית, המקומית, הזמנית, עדיין קיימת, היה. זה נכון שהיום שולחן ערוך הוא אבן דרך בפסיקה. גם כשפוסק עוסק בפסקה, אז ידון. יש פוסקים שהתחילו בשולחן ערוך לדון, יש פוסקים שהתחילו בגמרא לדון, ובסופו של דבר הגיעו לשולחן ערוך ויגידו, כיוון שולחן ערוך פסח ככה, ואז אם הנסיבות, נסיבות מיוחדות, יגידו, בשעת הדחק אפשר לסמוך על דעה הזאת וכו'. אבל הפסיקה המקומית, בהתאם לנסיבות, הפסיקה הזאת נמשכת גם היום. כמובן יש פה איזה חיסרון מסוים, שכשהדברים האלה נכתבים היום עלי ספר, אז הם הולכים להיות בעצם מעין תקדימים הלכתיים ופסקים, והרבה פעמים אתה שומע, ורק לפני פחות משבועיים היינו בשבת באיזשהו כנס, ושם כמה וכמה אנשים הביאו, שרבנים מסוימים הביאו מתשובות של פוסקים, הנה זה פוסק כך וזה פוסק כך. צריך מאוד מאוד להיזהר במובאות האלה, כיוון ש רק לא מזמן עסקנו בזמן בשטרות, ויש תשובה של הנודע ביהודה, סימן עין ב' שהבאנו אותה בשיעור, כן? ושם הוא מביא 7 היתרים, ואחר כך הוא דוחה כל אחד ואחד מן היתרים. צריך לדעת שבתשובות הן בנויות בדרך כלל לפעמים מ10 היתרים, מ15 היתרים, ולא כל היתר ולא כל סיבה שכתובה, או איסור, לא כל סיבה שכתובה היא בעלת אותו משקל. לפעמים אדם כותב אותה אחרי שהוא כתב 15 סיבות אחרות, הוא כותב גם את הסיבה הזאת, והיא סיבה שבעיניו הוא לא היה בונה עליה, אלא כיהודה ועוד לקרא כאיזה משהו, תוספת, וצריך פה מאוד מאוד להיזהר, לא כל דבר שכתוב בספרי הפוסקים, זה גם אומר שזאת עמדתו, הוא יכול להיות הוא אומר, הרי יש גם הוא שאני לא מסכים איתו, אבל הוא פחות בנקודה הזאת מצטרף אליי, אז אני לוקח אותו גם כן. אבל שיהיה ברור שאת ההבחנות האלה צריך לדעת שכל תשובה בסופו של דבר נכתבה לזמנה ולמקומה, ובדברים האלה לפעמים אנשים לוקים בטעויות, כולנו לוקים בטעויות, וצריכים לחדד את המודעות לנקודה הזאת, היא נקודה משמעותית. כל זה כאמור עדיין, ככה אחרי חיבור שולחן ערוך, הכל טוב ויפה, כשהעולם היה שקט יחסית, והעולם כולו היה מחויב למערכת של תורה ומצוות, פחות או יותר באופן בסיסי, כל עם ישראל היה מחויב למערכת של תורה ומצוות, מי יותר, מי פחות, היו כאלה שזלזלו, אבל בסך הכל, כולם היו בתוך הבית פנימה, בתוך המחויבות. המציאות של זמננו, בעיקר מן המאה ה-18 ואילך, התפתחות ההשכלה והרפורמה, זה הביא להתמודדויות מסוג אחר, התמודדויות קשות. לא הייתי אומר שלא היו כדברים האלה מעולם, היו גם התמודדויות כאלה גם בעולם העתיק, גם בתקופת חז"ל הם התמודדו עם כל מיני כיתות וכל מיני קבוצות, ולא נאריך בזה עכשיו. אבל בוודאי ובוודאי שהמציאות הזאת, של ההתמודדות הזאת, בעיקר במערב אירופה, אחר כך זה התפשט, המציאות הזאת גרמה במידה מסוימת לאיזשהו תגובת נגד שידועה מבית מדרשו של החתם סופר, ככה תחת הכותרת של חדש אסור מן התורה. והפוסקים לאט לאט התחילו להערים קשיים, ובצדק, במציאות שבה הם חיו. אני כרגע לא מעמיד עמדה שיפוטית, אלא ציין כרגע רק את העובדה הזאת, שהתחילו להערים קשיים על כל מיני סוגיות שבעצם בבשר ההלכתי שלהם אין כאן בעיה, אבל החשש מפני הידרדרות והחשש מפני משברים קשים ודאי היה חשש משמעותי. ואולי עוד מעט כשאני אדגים אני אביא איזה דוגמה אחת, תראו איך בצפון אפריקה, באלג'יריה, יהודי שיושב שם בעיירה באלג'יריה, דן בשאלה של הכנסת עוגב לבית הכנסת בליל שבת וניגון בעוגב, ואחרי שהוא גומר את התשובה, מיד נראה, פתאום הוא אומר, הגיע אליי תשובת החתם סופר. פתאום בעניין הזה, הוא ראה שהוא שפך כיתונות של רותחין על הדבר הזה, וכולנו יודעים פחות או יותר למה החתם סופר שפך כיתונות של רותחין על המנהג הזה. כשאצלו זה היה זמין תחביב באלג'יריה, היהודים רצו קצת לנגב שיהיה קבלת שבת כמו ש... לא כמו שפה, פה עושים את זה לפני קבלת שבת, כמו שפה עושים לפעמים במרפסת, הם רצו לעשות את זה בבית הכנסת, להביא עוגב קצת, לעשות קבלת שבת יותר חגיגית, ולנגן, הוא דן וזהו, כמובן הוא אוסר, גם בלי זה הוא אסר, אבל הוא אסר ככה בדיון, תכף אני אצטט לכם קצת כמה קטעים מאותה תשובה, ואז נבין את הדברים. כמובן כשאתה עומד מול איום הרבה יותר קשה וחריף, אז ההתגוננות מתבקשת. יש, בשנה האחרונה עסקתי בשאלה של מיקום התיבה בבית הכנסת. האם התיבה צריכה להיות במרכז בית הכנסת או יכולה להיות קדימה? זה דבר שהפוסקים באירופה 18-19 שעסקו בזה הרבה. כמובן מי שרצו לשנות את מיקום התיבה זה בגלל יסודות רפורמיים שרצו לשים את התיבה קדימה וכולי, כמו חס ושלום בבית תפלתם, וזה כמובן יצר בעיות, ואתה רואה שפוסקים מתגייסים ויוצרים, ממש יוצרים יש מאין, איסורי תורה כמעט, כדי לאסור את זה. ופוסקים אחרים שלא חיו את המתח הזה, הם כמובן, מוישה פיינשטיין יש לו תשובה על, נגד בת מצווה. נגד בת מצווה, יש לו תשובה חזקה מאוד נגד חגיגת בת מצווה. והיום... מי לא עושה מסיבת בת מצווה, לכתחילה, וכמובן זה היה קשור עם הוויכוח. אני עוזב את כל הדברים האלה, וניגש עכשיו למציאות היותר אחרונה שלנו, והיא מציאות של החילון. כשנדבר על המציאות של החילון, יש בה מצד אחד גורמים שאינם חויבים למערכת ההלכתית, מצד שני, כאן המאבק הוא כבר לא מאבק אידיאולוגי עקרוני של שהיה אותו המאבק שהיה בין האורתודוקסיה לרפורמה וכו'. המאבק בעיקר, ואני אדגיש כרגע, אני עובר ברשותכם לצפון אפריקה. ובצפון אפריקה הצרפתים הגיעו לצפון אפריקה, לאלג'יריה הם הגיעו ב-1830. למגרב, גם אלג'יריה זה מגרב, אבל למרוקו הם הגיעו יותר מאוחר בתחילת המאה ה-20. וכשהם הגיעו הם הביאו רוח חדשה יחד איתם. רוח של חופש, רוח של שחרור, רוח של מערביות. אבל לא הפן האידיאולוגי. פשוט של, אם תרצו, נוחיות, נהנתנות, משהו כזה, של זרימת חיים. של קדמה. וזה קנה נפשות רבות, או אם תרצו הרס נפשות רבות, איך כל אחד בנקודת המבט שלו בעניין הזה. והמנהיגות הרוחנית של הקהילות הייתה צריכה להתמודד עם המציאות הזאת. מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. והשאלה איך אתה מגיב. ואני רוצה להתמקד היום במבט על, לעניות דעתי, איש יחיד ומיוחד, הרב יוסף משאש, זכר צדיק לברכה, שנולד לפני 120 שנה, בדיוק לפני 120 שנה, תפרש נון ב', ונפטר בתפשי למדלת. ובערך בייתו בגיל 30, נקרא לשמש כרב, הוא נולד במקנס במרוקו, אחר כך הוא נקרא לשמש כרב בעיר באלג'יריה. שוב, זה, הנתון הזה חשוב, כי הוא יוצא ממרוקו לאלג'יריה בערך בשנת 1923, כן? לפני כן, לדעתי צריך להיות לפני כן, אבל פחות או יותר סביב השנים האלה, זה השנים הראשונות שהמערב נכנס למרוקו, אבל באלג'יריה זה כבר נמצא כמעט 100 שנה, וזה חשוב מאוד למפגש שלו שם, ושם הוא שוהה 17-18 שנה, אחרי 18 שנה הוא חוזר למקנס, שם יושב בבית הדין יחד עם שני רבנים חשובים, אחד מהם הוא מורי זקני עליו השלום, והשני הוא יהודי שהיה אב בית הדין, הרב רפאל ברוך טולדנו, זכר צדיק לברכה. סבא שלי איתו היה, היו שלישי בשלישי, זאת אומרת, מבחינת, יכלו לשבת באותו בית דין, בגלל שהם היו שלישי בשלישי, וטוב, לא נאריך בזה עכשיו, אבל מה שחשוב הוא, ששתי הדמויות האלה, הדמות של הרב טולדנו, הרב רפאל ברוך טולדנו, שהיה אב בית הדין, והדמות של הרב משאש, הם שתי דמויות מנוגדות, במהות, בתכלית, הן מנוגדות. גם לימים, כשהם עלו לארץ ישראל, אגב, השלישייה הזאת כולה עלתה לארץ ישראל, סבא שלי עלה לארץ כבר שהיה למעלה מ-80, אז לא היה לו תפקיד בארץ, אבל גם הרב טולדנו הזה, לא חושב שהיה לו תפקיד רשמי בארץ, אבל הוא הגיע לבני ברק, והיום הוא שייכים, זאת אומרת, אני חושב שזה הענף הספרדי הגדול, המשמעותי, שעד היום נמצא בתוך דגל התורה ולא בתוך ש"ס, מי שמבין את המשמעות. כן? נמצא בתוך דגל התורה, לא בתוך ש"ס. וזה נכדיו, למשל, ראש ישיבת באר יעקב, הרב ניסים טולדנו, ואחרים, יש לו באמת ענף מאוד מאוד חרדי, מאוד מאוד קיצוני, וגם במרוקו כשהגיעו הצרפתים, הוא נלחם בבתי ספר אליאנס, מי שמכיר, כל ישראל חברים, בחינוך הוא דגל עדיין בלימוד תלמוד תורה טהור על טהרת הקודש, בלי שום לימודי חול, בלי כלום, והוא עבר ממש בכפרים, בכל עיר ועיר במרוקו, כדי לשכנע אותם להיאבק נגד זה, אז הוא הצליח מעט מאוד יחסית בכפרים, בערים הגדולות הוא נחל כישלון חרוץ, טוב, יש גם על זה סיפור, אם תרצו סיפור קצר, אולי נגניב עוד סיפור קצר, על יום אחד באחד המקומות שהגיע ודרש והסביר להם כמה זה חשוב, ראה שאין קול ואין עונה ואין קשב, התחיל לבכות. כולם נחרדו חרוד, מה רבנו בוכה, למה בוכה וכו'. אמר להם כתוב בחז"ל, כל מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, וכאן אני רואה שדיברתי איתכם וניסיתי ודבריי לא נשמעים, אני בוכה עליי לא עליכם, כנראה שאין בי יראת שמיים. ואז הסיפור מספר כמובן שבאותו רגע הם הבינו ואותה קהילה לפחות נכנעה לו, וראי ההיסטוריה ודאי וודאי היום, לא רק היום, אני חושב כבר בימיו השליטה או ההשתלטות של דרכי המערב והתרבות המערב, לפחות באותם מקומות שאני כילד הסתובבתי, אני יכול לומר בצורה ברורה, שלטו בלי מצרים. לא היה שם שום ספק. הרחוב היהודי, אפילו במובן הפשוט, הרחוב היהודי, אנחנו נמצאים בימי החנוכה, דיבר יוונית, דיבר צרפתית. זה הרחוב היהודי, דיבר צרפתית. זה מספיק להוכיח בשביל להבין שעד כמה הדבר הזה חדר. יהודים משכילים, ורוב היהודים בעיר היו פחות או יותר ברמות כאלה ואחרות של השכלה, דיברו צרפתית. זאת הייתה שפת הרחוב שלהם. הם דיברו בבתים גם את השפה המקומית, אבל זאת הייתה השפה שדיברו בה. טוב, כאמור, מנגד ניצב הרב יוסף משאש, הוא היה באמת אישיות מיוחדת במינה, אישיות רבגונית, אגב, מי שיש לו זמן ופנאי, אני מאוד ממליץ להלעל באוצר המכתבים שלו, שלושה כרכים של מכתבים, למעלה מ-2,000 מכתבים, מכתבים מרתקים. יש בהם סיפורי היסטוריה, סיפורים של הקמת ישיבות, באיך הם התארגנו, ארגון הישיבה, לא הישיבה הממוסדת, איך הם התארגנו קבוצת אנשים ללמוד, דברים מרתקים ממש, באמת איך שהוא התכתב עם כל העולם, עם כל העולם, עם אירופה ואמריקה וארץ ישראל, בימים לא ימים. והיה מנוי על כל מיני ירחונים אירופאים שקרא והגיב וכתב, דברים מדהימים, באמת יהודי, איש אשכולות, שלט בתנך, שלט גם בספרי פילוסופיה יהודית, שלט בהלכה כמובן, ממש אישיות רבת פעלים. אבל חשוב לנו כאן הגישה ההלכתית שלו. וכאן אני מבקש להביא כמה וכמה דוגמאות ולדון בהן, ואני מתחיל בתשובה שהוא עסק, ויש לו ככה שלושה כרכים, אני יודע בספרות ההלכה שלו, יש לו עוד ספרים אחרים, רבים ומגוונים, בכלל היה יהודי גם אומן, צורף, שען, יהודי שעסק לפרנסתו בגיל צעיר, הוא למד הרבה תחומים, אבל עם כל זה היה באמת תלמיד חכם עצום. ואני מדגיש, לפני שאני מתחיל עם הדוגמאות, אני לא בא לדבר כרגע על ההסכמה, או להסכים למהלך הזה שלו או לא, אני בא לראות כאן כיוון שבו שהוא הלך בו, דרך בו, שאני עקרונית, שוב ברמה העקרונית, אני נוטה להסכים עם המהלך הזה, הגבולות, הדיכן וכו', זה תמיד עניין של טעם אישי, לכן אני לא נכנס לנקודה הזאת, אבל אני רוצה להביא, כאמור, הדוגמאות ימחישו לנו עד כמה הוא בעצם הנושא הזה, של, או הדילמה המרכזית שעמדה מולו, הייתה חשובה בעיניו. אולי נדגיש לפני שאני מתחיל את הדילמה המרכזית. המציאות הזאת שהוא ראה אל מול עיניו הביאה בעצם לזה שקהלים גדולים גדלים והולכים מן הציבור התחילו לזלזל בגופי הלכות. לזלזל בגופי הלכות, ושוב לא מתוך עמדה אידיאולוגית, אלא מתוך נוחיות, נוח להם. אם תרצו, הייתי אומר, עבדה בהפקר הנחלה, זילה לפריצה, אנשים נוח להם בכל דבר שהוא יותר פשוט, בוודאי אם יש בו תאוות בצע, תאוות כסף, כמו שנראה בתשובה הראשונה שעוד מעט נראה, אז ודאי זה מושך אותם, וגם אם זה לא תאוות כסף, אם זה תאוות עריות, זה ודאי דברים שמושכים אותם, ועוד כהנה וכהנה. ויש דברים שסתם נוח ללכת כך, כפי שעוד מעט נראה. בואו נתחיל את הדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה כאמור היא שאלה שהוא הגיע לעיר הזאת בתלמסן באלג'יריה, והוא מגיע לשם, רואה שכל חנויות הבשר, חנויות הבשר הכשרות, שמוכרות בשר כשר לאוכלוסייה היהודית, פתוחות בשבתות. בגלל המסחרים הגויים. והן פתוחות בשבתות. יהודים לא קונים שם בשבתות, אבל גויים קונים, ומי יפסיד את אחד מימי המחירה המרכזיים, הוא לא רצו להפסיד, ופתחו את החנויות בשבתות. כמובן, אותם פותחי חנויות בשבתות הם מחללי שבת ופרסיה. מחלל שבת ופרסיה נפסק בשולחן ערוך, שדינו כגוי לכל דבר, וממילא הוא לא נאמן על כשרות הבשר. והשאלה אם אפשר להמשיך לקנות מהם. זאת השאלה שהוא מתמודד איתה. וכאן הוא מתאר, ואני אולי אקרא כמה דברים, מיום בואי פה לשרת בקודש באדר תפרש פי דלת, הנה בדיוק 1924, כמו שאמרנו, התחלתי בפרח לדבר ראשי העיר להיות לי לאדר עזר לתקן את המעוות, ולית דמשגח, אף אחד לא ניסה, לא הצליח לעזור לי. ושוב חזרתי בפרח בכמה מריבות ושעונות, ולא עלה בידי כלום, מרפיון ידי הראשים בדת, שיראים לומר תול כיסם. ובראותי כי לא בסבתמה, ראיתי שאני לא יכול להצליח עם מנהיגי הקהילה, הייתי מחזר בפתחי הקצבים בלילה, מטיף להם דברי מוסר במתק שפתיים, בהפצרות רבות עם נשיקת ראש, ואחר עמל רב שאי אפשר לתארו, עלה בידי להטותם הדרך, דרך הטובה, להביא חנויותיהם על מסגר בשבתות מועדים. הצליח לשכנע אותם. אבל היה אדם אחד שלא הצליח לשכנע אותו, ובכן עזרתי כגבר חלצי והכנתי בחוץ מלאכתי, דברים הראויים למהות האיש ותכונתו, כי יש לו אחד אהוב דבק מאה, אשר לא יסור מדבריו ימין ושמאל, והלכתי אצלו והפצרתי בו עד בוש לבוא עמי לעזרה. הלכנו שנינו לביתו בלילה אחר תפילת ערבית, ואחר כמה תחכות, מוסר וסיפורים ומשלים ומליצות, שאי אפשר לסתער ולספר, הבטיחנו הבטחה גמורה שגם הוא סוגר. ברוך השם. ואל אלוהים הוא יודע עד כמה גדלה שמחתי באותו הלילה. אך כי הן בעבון הקליפה גברה התגברות נוראה שאין למעלה אמנה, גבר עליו בצוערה, וכבר בבוקר ניחם על הבטחתו, עבר על כל שבועותיו, וכשומעי חזתני פלצות, קמתי חיש מהר. בקיצור, אחרי שהוא זה קשה לגמרי במהלך הזה, ניסה לשכנע את ראשי בעד הקהילה, הקונסיסטואר, של זה בעד הקהילה, ניסה לשכנע אותם שיטילו כנסות וכו', לא עלתה בידו. הוא הציע אפילו להחרים שלא ישחטו בשר כשר לאותן חנויות, וניסה לשכנע קבוצת אנשים שימכרו בשר כשר שלא יפתחו בשבתות, ואותן חנויות תישארנה בלי בשר כשר. גם זה לא הלך. ואז הוא אמר, ואני בפה מלא אמרתי פעמים הרבה בפני כולם ובפני קצתם, כי אני חיו ותהי נקיים, והקולר תלוי על צוואר מי שיש לו בידו היכולת, ולפני האל גלוי רוב השנאה במסלמה שנמשכה לי מהקצבים והדומים להם בשביל זה. והנה, אחרי שהוא עשה את כל המאמצים האלה, הוא עכשיו ניצב בדילמה, והדילמה היא כזאת. הוא יכול להגיד עכשיו שהבשר בחנויות האלה הוא בשר טרפה. הבעיה היא שכרגע בעיר אין שום חנות שמוכרת בשר כשר מלבד החנויות האלה שכולן פתוחות בשבת. בגלל אותו אדם בודד שלא הסכים לסגור את חנויותו בשבת, הם לא הסכימו כמובן לתת לו להשתלט על השוק, לכן גם הם המשיכו לפתוח בשבת. והוא נמצא בפני דילמה לאסור את כל הבשר שנמכר בעיר, או למצוא יותר, כי אנשים צריכים לאכול בשר. זה צד אחד של התמונה. צד שני של התמונה, רוב העולם, רוב הציבור, גם אם הוא היה מורה לו איסור, לא היו נשמעים. הם זקוקים לבשר. אבל היו בתוך הקהילה כמה חרדים כאלה שהם טענו שהבשר טרף, אסור לקנות שם. והוא ניצב כרגע בין שתי הקבוצות האלה, והוא צריך לחלקל את צעדה. ואז הוא אומר כאן, והנה אתה באתי להגיד כי ישר מה שעלה במצודתי בעזר אלוהי ישועתי, בצד יותר אכילת בשר שאוכלים מיד האנשים האלה. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב, המתקדשים והמתארים וחכמים ביניהם, לא ידעו ולא יבינו, רק בשוט לשון מטילים מום בקודשים, לומר שכל בני העיר אוכלים טרף. זאת אומרת, יש כמה חרדים שטוענים, כולם אוכלים טרף. השאלה היא מה לעשות כאן. ולבבי לא כן יחשוב. דלא ניחה למראיו דאמרת עליו האחר. לא נוח לקדוש ברוך הוא שתאמר ככה על בניו שהם אוכלים טרף. שימו לב היטב לביטוי הזה. לא ניחה למראיו דאמרת עליו האחר. רק היתר ברור מכמה אתה משפירה, כאשר עיני הקורא תחזן המשרים. ואז הוא מוצא את בסיס היתר, ואני אגיד בקצרה את בסיס היתר, הוא בונה את יסוד היתר שלו. אגב, וזאת הנקודה המרכזית בכל התשובות, שחשוב לדעת, שבכל אחד מן התשובות הוא יבסס היתר על יסודות ההלכה. יש דעות מוצקות בראשונים, שאכן סבורות כאן. כך, כאן הוא מביא את שיטת בעל העיתור, שאומר שמחלל שבת בפרסיה, שנאמר עליו הדין הזה, הוא דווקא אם הוא מחלל שבת בפרסיה במלאכות דאורייתא. וכאן הוא עושה עבודה נפלאה, הוא עובר פעולה שנעשית באטליז בשבת, והוא טוען אף מלאכה, לא נעשית שם שום מלאכה שאיסור דאורייתא. אפילו עד כדי כך הוא מגיע גם לזה שהם כותבים, לפעמים רושמים. הוא אומר, כיוון שהם רושמים בכתיבה לא של אותיות אשוריות, הוא סומך על הרמה והאור זרוע. הוא מביא פה כל מיני טענות מטענות שונות, באמת דברים שהם גם לא חלקים על פי הדין. קשה מאוד לסמוך על כל מיני דברים, אבל הטענה המרכזית כאן היא ניסיון לבוא ולהגיד הבשר הזה מותר. ולמה? בשביל להציל את הקהילה, לבוא ולעשות את כל הקהילה אוכלי טרפות. לא ניחא לי למראיו שיאמרו עליהם כך. זאת הגישה. והגישה הזאת, בהמשך הוא כותב פה טעם נוסף, והוא טעם יסודי, ולדעתי כאן יש כאלה שפספסו בתשובה הזאת, ואני חושב שבעיניי זה אחד הטעמים המרכזיים. יש לו גם, מצאתי לו חברים בטיעון הזה, גם ממקומות אחרים. מחלל שבת בפרסיה שחזל קבוע עליו שהוא כגוי יכול דבריו, זה אדם שביסודו של דבר, בהיותו מחלל שבת בפרסיה, אז הוא בעצם בועט בכל הקדוש לישראל. ודרך כלל זה אדם ש מוציא את עצמו מכלל ישראל. יש תשובה של רב דוד צבי הופמן בשו"ת מלמד להועיל, שהוא מזכיר שם, ואני הזכרתי את זה כאן בבית המדרש לפני כמה שנים, כשדיברנו, גם כן נדמה לי בחנוכה, כשדיברנו על היחס לחילונים, הזכרתי את זה שם, שהוא טוען שבעצם, אם מחלל שבת בפרהסיה זה מוציא את עצמו מן הכלל, היום הוא אומר, כמעט אפשר לומר את ההפך, שאלה ששומרי תורה מצוות, הם מוצאים את עצמם מכלל ישראל, כי הם המעט ושם נמצאים הרבים. זה פחות או יותר מין משפט כזה שהוא אמר. בנקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית לדעתי בדין הזה שמחלל שבת בפרהסיה, שחזר אומרים שהוא כגוי בגלל שהוא מפקיע את עצמו מכלל ישראל. וכאן הוא מתאר פה תמונה, הוא אומר שאותם קצבים, מחללי שבת בפרהסיה, אם יש להם ספק ספק של ספק של חס ושלום איזושהי שאלה בבשר, הם לא יעיזו למכור אותו. הוא אומר, כל יום שני וחמישי באים אלינו לשאול אותם את השאלות האלה, האם זה קשר, האם זה טרף. שוב, פה הכפירה, או אם נרצה, זה לא כפירה, אלא ההתנהלות הזאת היא לא התנהלות אידיאולוגית. התנהלות, אם תרצו, אם תאוות בצע רוצים, פרנסה רוצים, יהודי רוצה להתפרנס, בכבוד, ולכן הוא עושה את מה שהוא עושה שם. זאת נקודה מאוד חשובה, דוגמה אחת. רק אולי משפט אחרון, בזה הוא מסיים את התשובה. הרי לך ידידי חביב, כמה צדדים ברורים להאמין אלו הקצבים על הבשר היוצא מתחת ידם. ואפילו צד אחד יספיק להתיר. וכל שכן ביצמדם יחד, הוא מביא חמישה טעמים כאן. ואם כן בפה מלא, נאמר, דכל דשקיל מיני וביסרה, סמוך ליבו לא יירא. רק ליחול ולחדה שיוכל וישמח בנפש תורה. ואם כל זה, ידי לא רפתה מעליהם. דע לך, אני אמנם אומר לך את היתר כאן, דע לך, אני לא התייאשתי. רק מפקידה לפקידה אני מעורר הקהל לעמוד ימים בדבר מצרה כזה. אולי ישר בין האלוהים להיות לנו לעזרה, לתותם הדרך לעשות הישר בין אלוהים ואדם. וכו'. זה פחות או יותר דוגמה של תשובה אחת של גישה מן הסוג הזה. אולי אמרתי לכם את התשובה על העוגב, אני אביא לכם אותה בקצרה. בזריזות, כן? בתשובת העוגב, בשבוע החולף אור גדול עליי נראה מנוגה ברק מכתבו ומנצותו הנאה, שאלת ידידי למנהג שמתפשט בכמה מקומות לנגן בלילי שבת בבית הכנסת בערבית על ידי העוגב הנקרא פיאנו, אם יש איזה סמך להיתר מנהג זה מן הדין או לא. טוב, אז הוא פה מביא, הוא אומר, והנה אם כן גם על פיאנו הוא כאחד מהם, כי גם הוא מנגן לידי חוטים בחתיכות אורות דקות, ולפעמים יראה בהם קלקול לידי פיסוק החוטים וכו'. ובזה יש, אם יתקן אותו, יש חיוב חטאת בשבת, ואתה בוא לפרט כל האיסורים נמשכים מניגון בכלי שיר, יש איסור גם מול נגן בכלי שיר, נמשך חילול שבת בכניסתו לכמה אידיוטות וכו' וכו'. חוקות הגויים, ואז הוא אומר, הוא אומר את התשובה הזאת, והוא אמר להם פחות או יותר לאסור. אחרי כותבי זמן מה, העיר השם את עיניי. וראיתי שדבר זה כבר עלה על שולחן מלכים, בשו"ת הגאון המפורסם, בעל חתם סופר, חלק 60 מתשובות אב, פי דלת, סליחה, עיין סימן תשובת צדיבר, יש פה, לא יודע, יש פה זה, ושם הובאו כמה מכתבים, ותשובות מכמה גאוני עולם, שהרעישו את העולם על זה, ויצאו מפיקות שם, כמה כללות וערורים, ועוד העיר השם את עיניי, וראיתי שכן כתוב בספר אוצר ישראל, עוד עין עוגב, שהכלכלה הזאת התחילה מעיר זזן בגרמניה בשנת 1810, על ידי איש איתי ישראל יעקובסון, ועדת ישראל עמדו בפרץ, והגיעו הדברים עד הקיסר, וצריך לסגור בתפילת יעקובסון. בקיצור, הוא הגיע אליו שמועות הרפורמה למיניה, ולכן הוא הבין את שזה בא משם. אבל הוא לא התמודד עם שאלות מהסוג הזה. אלה שהביאו עוגב לבית הכנסת שלו, או לבית הכנסת באותן קהילות שהוא התמודד איתן, לא באו מנקודה עקרונית, הם באו רק מרצון לשמוע מוזיקה. אהבו מוזיקה, זה מה שהם רצו. ועל זה הוא התמודד, נגד, בדברים כאלה הוא התמודד. טוב, אני רוצה, כיוון שזמננו עוזל, אני ברשותכם אביא עוד שתי תשובות. אחת, באוצר המכתבים, חלק ג' אלף שין צדיבר. בתשובה הזאת הוא עוסק באדם ששהה עם אשתו 10 שנים ולא ילדה, שעל פי דין צריך לגרש אותה. והוא מביא פה בעריכות גדולה את הסוגיה בבמות, ואחר כך מביא פה כל מיני טעמים, מביא פה את הראשונים, ראב"ן, רביה, רמב"ן, רמב"ם, מביא פה חבילה גדולה של ראשונים, מביא את הראש, מביא את כל הראשונים כאן. ופחות או יותר הוא מבין שעקרונית על פי דין צריך להוציא, אלא ש... וכך פסק השולחן ערוך שכופין להוציא. הרי מה פסק בסימן א' באבן העזר? שבזמן הזה לא נהגו לחוף ולא למחות בעניין הזה כלל. ואז הוא אומר כאן, הוא מוסיף את המשפטים הבאים. ומה גם בזמן הזה, שההפרדה וההרכבה בעניין זה קשה מאוד מאוד לאדם, ובפרט לצנועים, הן מצד עצמם, כי עזה חמה ותאהבה, וההפרד, זאת אומרת להפריד זוג כזה שחי באהבה, מר ממוות, כי המוות קורית בפעם אחת רחמנא ליצלן, וזה כל יום, יראו עיניו כידו, אשת חיקו בחיק זר, וכו' וכו', עיניו רואות וחלות, הן מצד פירוד הרבה משפחות, וכו'. כמה תורח האדם והוריו עד שמוצא בת זוג, וכמה הכנות וכמה הוצאות וכמה הגיעות יגיע הוא והוריו וקרוביו ויודעיו בשידוחיו ונשואיו, הכל הוא כדי לקיים מצוות עשה דפריה ורבייה, ואם כן אתה מוטל על הבשר, ואם אחר כך לא נבנה, קשה מאוד לומר לו לרד לים הדאגות והצערים, לסתור את הבית הזה ולבנות בית אחר, אשר לדבר ברוך השמש, כי בזמן הקודם לא היה קשה החיבור והפירוד. והדברים נכתבים בשנת תש"ד 1944, ב-1944 לדעתי זה כבר במקנס במרוקו, המצב שם זה לא, עדיין היו משתתחים בסגנון העתיק, לא בסגנון שמקובל היום, ואף על פי כן הוא אומר היום להפריד את הדביקים זה הופך להיות הרבה הרבה יותר בעייתי, ולכן הוא אומר ובכן כל הדברים האלו בצירוף סברות הפוסקים גאוני עולם שזכרנו דסביר לו שאין דין היות שנים בחוץ לארץ יכולים לפתור את האדם שלו לגרש, ומה גם אחר התוספת ההשתדלות ברופאים, וכאן זה משפט חשוב שכדאי שתדעו אותו, ובביקור קברי הצדיקים זכותם יגן עלינו להסיר הדמיונים, אבל כשהוא אומר את המשפט הזה של ביקור קברי הצדיקים הוא כותב בסוגריים אף שאין דעתי נוחה מזה. וכמי שגדל בעיר הזאת, במקנס, אני יכול להגיד לכם ששם, בעיר הזאת, וזאת עיר ייחודית, לא, במקומות אחרים הדבר הזה היה מאוד מאוד נפוץ, שם ביקור גברי הצדיקים לא היה איזה מסעת נפש, מה שהיום מאוד מאוד מקובל. תראו את היערה הזאת, אין דעתי נוחה מזה, זה מספיק כדי לומר את הדברים האלה. טוב, ותשובה האחרונה שאני אבקש להזכיר כאן, היא תשובה... אולי אני אגיד ככה, התשובה הכי מפורסמת, שגם מי שאף פעם לא למד שום מילה, זה והיא לא מפורסמת מתוך זה שמישהו הלך לעיין בספרים האלה, אבל היא מפורסמת ברחוב היום, ואם תלכו לגוגל, תכתבו את השם הרב יוסף משאש, תקבלו את התשובה הזאת, אוטומטית תקבלו אותה, כי היא תשובה שעניינה מאוד את השמאל הדתי, פחות או יותר, והיא התשובה שעוסקת בסוגיית כיסוי ראש לנשים. ואני מבקש... בנקודה הזאת קצת לתאר את הדברים. כאן שאלו אותו, יהודי שואל אותו, הוא רוצה שאשתו תבוא אליו, הוא התחתן עם אישה, אישה כיסתה ראש בתחילת הנישואין, עכשיו החליטה להפסיק לחסות את הראש, והיא ברחה להורים שלה, והוא אומר לה, את באה אליי רק אם את מחוסה ראש. והיא אומרת לו, אני באה אליך רק אם אני גלויית ראש. וההורים שלחו לו, ההורים של הקלה, שחו לו, בבקשה, תמצא לנו איזה פתרון, האישה הזאת נמצאת במצוקה קשה. טוב, ואז הוא אומר ככה, ובהם מהר מיני לחוות דעתי להמציא לו צד יותר בעניין זה להראות להוריו, להשקיט המיית לבבם הסוער ולשפוט שלום בין כל המשפחה. תשובה, דבני כי איסור גילוי הראש לנשואות היה חמור אצלנו פה. וכן בכל ערי המערב, טרם בו הצרפתים. ואך אחרי בועם במעט זמן, פרצו בנות ישראל גדל בזה. וכמה שערוריה גדולה בעיר מהרבנים וחכמים ונבוני עם יראי אלוהים, ואך מעט מעט כמה שעון לדלומה. זאת אומרת, כל הרבנים בהתחלה צעקו נגד זה, אבל לאט לאט כמה שעון לדממה, דממה הצעקות, ויחדלו הקולות, כי לא הועילה שום תוכחת, לא בנחת ולא באש מתלקחת, כי אין חזק כאישה, אמרו הקדמונים, הנשים חזקות, הן לא יכולות, אי אפשר עליהן, פחות או יותר זה מה שהוא אומר, ואתה כל הנשים יוצאות בריש גלי פרועות שיער, זולת הזקנות שמחסות את ראשן. ומי ששוב, אני, התשובה הזאת בשבילי תמונת חיים, כי אני זוכר אותה, שסבתא שלי עליה השלום וכל הדור של בנות הסבתא שלי, כן, כולן כיסו ראש. אבל הדור של אמא שלי עליה השלום, וכפי שאתם כבר שמעתם, שזה לא היה בית של פשוטי העם, אלא בית של דיין העיר, כן, ולאמא שלי היו שש אחיות, הם היו שש אחיות בבית, כל שש אחיות לא כיסו ראש. אף אחת מהן לא כיסתה ראש, הסבתא, האמא שלהם כיסתה ראש, אבל כל האחיות לא כיסו ראש, וכך היה מקובל כדבר נפוץ, אשתו של הרב המשיב כיסתה ראש, בנותיה לא כיסו ראש, גם אותה ניכרתי. הם לא כיסו ראש. וכאן השאלה הגדולה, מה לעשות בסיטואציה כזאת? ואני בלכתי לשרת בקודש, בעיר תלמסן, זה לפני 30 שנה, ראיתי הדבר פשוט שם, בכל המחוז, אצל כל אנשים. וכשאני הגעתי לשם, ממקנס, שם עוד לא, רק זה היה תחילת הכניסה של הצרפתים, אבל שם זה כבר היה למעלה מ-100 שנה, אז שם זה כבר היה דבר רווח. אצלנו, פה זה דבר חדש, פה אז התשובה כבר, זה תשובה משנת, לא כתוב פה. טוב, על כל פנים, זה תשובה כנראה מהשנים הראשונות, שהוא הגיע חזרה, שנות ה-40, כן? ואז הוא אומר בעצם, גם הזקנות, ושם הוא אומר בתלמסן, גם הזקנות היו פרועות ראש. עוד בעירנו אנחנו מוצאים כאלה וכאלה, אבל שם כבר כולם היו כאלה. טוב. ואז הוא אומר, ובכן נתתי לבי ללמד עליהם זכות, כי אי אפשר להעלות על לב להחזיר הדבר כמאז, כי הדבר הולך ומתפתח עם התפתחות הזמן בכל דבר, ובגשתי לחפש דברי הפוסקים אשר לפניי, מסעתי רק חומרה על חומרה, ואיסור על איסור, וכן אמרתי, עשה דעי למרחוק, לשאוב מן המקור, משנה וגמרא. ואז הוא הולך לסוגיית הגמרא בכתובות עין ב', ואני לא אעריך כרגע בסוגיה. מי שמכיר את הסוגיה בדף עין ב', יודע שם שיש שני פירושים ברש"י. למה, מניין אנחנו יודעים בכלל שיש איסור כיסוי ראש, או שמצווה לכסות את הראש. רש"י נותן שני פירושים. הפירוש הראשון, הוא מפרש אותו כאן בצורה לדעתי לא נכונה, אבל לא נאריך בזה עכשיו. אבל הפירוש השני, גם לדעתי, בעצם אומר רש"י, במילים פשוטות, אין כאן איסור, יש כאן מנהג. זה מה שנהג. יש שאלה גדולה אחר כך, אם מנהג שהוזכר בתורה, יכול, יש לו דין דת יהודית רגילה, דת יהודית רגילה, אם המציאות משתנה, אז יכולה דת יהודית, זזה בהתאם, כי דת יהודית זה מנהג שנהגו בנות ישראל לנהוג בצורה מסוימת. אבל פה מדובר על מנהג שהוזכר בתורה, מנהג בנות ישראל שהוזכר בתורה. אז פה יכול להיות שיש מצב, מעמד שונה, לא נכנס כרגע לנקודה הזאת. אבל הוא עושה את החשבון כאן, רש"י אגב שם אומר שהפירוש השני הוא העיקרי, ועל פי זה הוא בונה כאן היתר גמור, ואז הוא אומר כאן את הדבר הבא. הוא בונה גם על תשובות אחרות, נוספות, שיהיה ברור, זאת לא הנקודה הראשונה, היחידה, יש תשובת מהר"ם מלשכר, מרבני קהיר בתחילת במאה ה-15-16, מאה ה-15 פחות או יותר, שם סביב 1500 בקהיר, והוא כותב תשובה מפורסמת, בונה על דברי הרשב"א בחידושיו לברכות דף כ"ד, ששיער שרגילים לגלותו אין בו איסור וכו' וכו'. וכאמור כאן וענה נוסיף עוד דבר מובן מאליו לכל מבין עם תלמיד, שהעידנה שכל הנשים מגלות סעד כל ראשן, חזר שיער הנשואות כשיער הבתולות, שכולן מתאימות רגילות לגלותו, כי מדי אותם הבתולות שמדרגילות לגלותו וכו' וכו'. טוב, אני ברוך השם היום אנחנו נמצאים במציאות שונה, ואני כשאני עוסק בסוגיה הזאת אני מביא לעתים את התשובה הזאת רק בשביל ללמד זכות על האימהות שלנו, על הסבתות שלנו. אבל אני חושב שבדורנו המציאות היום היא מציאות כאמור שונה, ולעניות דעתי ודאי יש לאמץ בעניין זה את הנוהג המקובל במקומותינו, שנשים מכסות ראש כדת וכדין, כך ראוי וכך צריך. אני רק רוצה להוסיף פה נקודה. כאן הוא עמד בפני ברירה ולדעתי בהרבה מאוד תשובות, רק זמננו אוזל ואני לא רוצה להאריך, אז אזל כבר, להגיד אוזל זה לא נכון. זמננו אזל, אז אני רק רוצה להוסיף משפט אחד בעניין הזה. הדילמה המרכזית שאיתה הוא התמודד, ועוד תשובות רבות, שלו היה הפנאי מאפשר היינו עוסקים בהן, כן? הוא שאלה אחת מרכזית. כשיש לך קהל שיש לו, המצב הוא שאתה יכול להשאיר אותו בתוך המחנה, ועל ידי זה שמשאיר אותו בתוך המחנה, אתה יכול עדיין להציב לו גבולות מסוימים. כשאתה מוציא אותו מחוץ למחנה, אתה בעצם מאבד אותו לגמרי. זאת שאלה לא פשוטה, באיזה מחיר, באיזה סוגיות. אמרתי לכם קודם שהתשובה הזאת שקראנו עכשיו היא התשובה הכי נפוצה היום ברחוב, אבל היא גם התשובה הכי מושמצת, כדאי לדעת את הנתון הזה, היא הכי, התשובה הכי מושמצת בספרות, בספרות ההלכה. כשהרב עובדיה מזכיר אותה, הוא משתמש כלפי הביטויים חריפים, השתקע הדבר ולא יאמר, ועוד כהנה וכהנה וכהנה, אבל הדברים נובעים גם משינויי הזמן ומשינויי המקום. הרב עובדיה חי היום במקום אחר, וגם האחריות שלו היא פחות לסוג הקהל הזה. הרב משאש חי בתוך קהל שכולו כזה, והשאלה היא האם לאבד אותו או להשאיר אותו בפנים. כמובן תמיד השאלה היא שאלה של מחיר, וטוב שזה הקדוש ברוך הוא נתן עצה ותושייה לפוסקי הדור לחכמים. כל אחד יש לו, כל מישהו רב במרא דאתרא באיזשהו מקום יודע שתמיד יש סייעתא דשמיא, והקדוש ברוך הוא מסייע בידו. ולכן אני חושב באמת שהתשובות האלה הן יפות כדי ללמוד על דרכי ההנהגה, אבל לעניין הלכה למעשה כל רב ורב וכל מקום ומקום צריך לדון בהתאם למקומו, בהתאם לסביבתו, והשם הטוב יורנו דרך האמת.